אוקיי, אנחנו ברשותכם נחזור לסוגיה שהתחלנו ללמוד פעם שעבר. הסוגיה עוסקת באגדה, אגדה על רבי יוסי שנכנס לחורבה, אליהו ממתין לו. אני מתמצת רק את הדברים כפשוטם, אני נראה את הדברים בעומקם לפי הרב יוצא. רבי יוסי נכנס לחורבה אחת מחורבות ירושלים ומתפלל שם. אליהו הנביא ממתין לו בחוץ, אומר לו, למה אתה נכנס לחורבה הזאת? אומר לו, התפלל. אומר, היית צריך להתפלל מחוץ לחורבה. אומר לו, שמה הפריעו לי בתפילה, אתה צריך להתפלל תפילה קצרה. בסוף אליהו הנביא שואל אותו, מה שמעת שם בתוך החורבה? שמע בת קול. רבי יוסי הוא מדרגה גבוהה מאוד, שומע בת קול. הוא אומר, שמעתי יונה שמנעמת, כן? ואומרת, אוי להם, אוי לקדוש ברוך הוא, שהגלתי את שחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בני לבין אומות העולם. אז אליהו הנביא אומר לו, תשמע, לא רק השעה הזאת שהתפללת, אלא בכל יום ויום שישראל נכנסים לבתי כנסת ומתפללים, אומרים אמן, איש מר רבה מבורך, גם זו שעה של צער גדול בעולם. רואה לאב שהגלה את בניו, רואה לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. זה תמצית הסוגיה שלמדנו, והרב מתעמק בנושא הזה שנקרא צער בעולם. צער, הוא אומר, בשביל להבין מה זה צער בעולם, מאיפה הוא נובע, שהסוגיה הזאת מבטא כאן את הצער הגדול שבעולם כתוצאה ממצבו של עם ישראל, הוא אומר איזשהו כלל גדול. כל דבר שמתנהל באופן טבעי אין בו צער. מתי יש צער וכאב? תודה רבה, תזכני מצוות. כשהדברים הם אינם טבעיים. אותו דבר לגבי, הוא נותן דוגמה, בבריאות של הגוף. מתי כואב לנו הגוף? כשהגוף לא מתנהל באופן טבעי, אז יש צער. אותו דבר גם לגבי הכלל האומות, הוא אומר, ועם ישראל. הוא אומר, יש צער בעולם כשהדברים לא מתנהלים באופן טבעי. וזה שעם ישראל בגלות, וזה שנחרב בית המקדש ונשרף ההיכל, זה לא דבר טבעי, לכן יש צער גדול בעולם. עד כאן פחות או יותר למדנו, כאן הוא רק מאיר הערה, שכדאי לזכור אותה, שיש הבדל בין עם ישראל לאומות העולם. מה ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם? אני רוצה להזכיר לכם, שאומות העולם עולות ויורדות מעל במת ההיסטוריה. כל האומות, עם עולה ועם יורד ובא עם אחר במקומו, וככה ההיסטוריה מתנהלת לה, אמרנו, דוגמת חילוף חומרים. כן, התאים הולכים ומתחלפים, האומות הולכות ומתחלפות, כל הזמן. מהזמנים הקדמוניים, המצרים הקדמוניים, והבבלים, והאשורים, והפרסים, ומדי, ויוון, ורומא, וכולל היום. הספרדים, והפורטוגזים, והצרפתים, ואני יודע מי היה, הבריטים, והסובייטים, כולם חולפים מן העולם. שזה דבר טבעי, שכל אומה תורמת את חלקה, הייתי אומר, בנדבך ההיסטורי של המין האנושי, ואחר זה בא נדבך נוסף, באה אומה אחרת ותורמת וככה. כן, בבקשה. הסינים והיפנים וכל זה, אתה שואל מה איתם? אני אשאל אותם, נראה. נכון שהסינים יש להם היסטוריה של אלפי שנים גם כן. אבל כשאנחנו מדברים על המבנה האורגני של המין האנושי, מבחינת התרבויות, מבחינת המימד המוסרי, הרוחני וכולי, של כל המערכת הזאת שנקראת אנושות, כל האנושות, לאורך כל הדורות, אז כל מי שלומד קצת יודע שהמזרח הרחוק, הודו, סין, יפן, מבחינה רוחנית, מבחינה דתית גם, כן, הם מאוד מאוד אחורה. רובם עדיין עובדים, סליחה שאני אומר, עבודה זרה פשוטו כמשמעו. מישהו היה כאן בהודו פעם? אתם ראיתם עבודה זרה? כן, כמה בערך? סין, מישהו ראה פעם את הדרכון הסיני? את הדרכון, ראיתם? יש חיה יורקת אש כזה. מפחיד, אה? נכון שהם חלק מהמרקם האנושי הכללי, וזה אומות שקיימות אלפי שנים. אבל מבחינת הקרבה לאלוקים, עדיין הם רחוק מאוד. עדיין הם מבחינת עובדי עבודה זרה. והרב יהודה פעם מתייחס לשאלה הזו שלך, איך מתייחסים לכל העמים והדתות של המזרח הרחוק לעומת עם ישראל? אז הוא אומר שמרכז, אור השם בעולם מתגלה דרך עם ישראל, במזרח התיכון, אברהם אבינו, מכאן אור השם מופץ לכל האנושות בעולם. ומכיוון שהם היו רחוקים, היום העולם הוא כפר קטן, גלובלי, אבל פעם העולם הזה היה עולם מאוד רחוק פיזית, להגיע לשם, זה היה סיפור. אז ההשפעה של עם ישראל, נביאי ישראל, ערכי הנצח האלוקיים שמופיע בעם ישראל דרך התנ"ך, ההשפעה הזאת הייתה לא מורגשת כמעט אצל העמים המזרחיים, למרות שגם להם יש מעניין מאוד מסורות, שהיה להם איזושהי זיקה לעם ישראל. הזכרתי את הברעמינים שאומרים שהם בני אברהם, ההודים, כן. ואני הכרתי כאן סיני אחד, שהוא בא לכאן למכון מאיר במטרה להתגייר, והוא מקהילה סינית מאוד עתיקה, שהוא אומר שאצלהם יש להם מסורת שהם מבני עשרת השבטים או משהו כזה. אבא שלו גנרל בצבא הרוסי, הסיני, סליחה. ויש איזשהו, לא הרבה, כמה מיליונים, ככה, לעומת כל הסיני, שהוא אומר שיש להם איזשהו זיקה למסורת היהודית, למרות שהם לא יהודים לכל הדעות, כי שם הם הולכים בייחוס לא לפי האמא, אלא לפי האבא. זאת אומרת, אבא שלו הוא יהודי, אבל אמא שלו, אצלנו זה בדיוק הפוך. מי הוא יהודי? הולכים לפי האמא. לכן, צריך למי שרוצה, צריך להתגייר, אם רוצה באמת להצטרף לעם היהודי. עוד שאלתך, הסינים, ובכלל עמי המזרח הרחוק, הם מבחינת הרמה הרוחנית והמוסרית, ועבודת האלוהים שלהם, נאמר, במדרגה מאוד נמוכה, כי זה ענף רחוק. אבל נכון, אתה צודק, זה תרבויות מאוד עתיקות. זה עמים מאוד עתיקים. הם היו גם באיזשהו מקום אחרי החומה הסינית, כמו שאומרים, היו במובלעת כזאת. וההשפעה של מרכז העולם, כשזה היה המזרח התיכון, בזמנים הקדמוניים, המצרים והבבלים והפרסים, יותר מאוחר אירופה, רומא ויוון וכל הדברים, הייתה מהם ועלה, מהעמים המזרחים. אבל נחזור לעניין שלנו. הרב אומר, טבעם של אומות העולם, שהם, כל אחד תורם את תרומתו במרקם האנושי, והוא חולף מעל במת ההיסטוריה. ככה אומר הרב, זה דבר טבעי אצל אומות העולם. למרות שכל אחד שואף, כל אחת, כל אומה וכל אדם שואף לחיות לנצח, רוצה להיות כל הזמן. הזכרנו את רייך אלף השנים, להבדיל. הזכרנו את רייך אלף השנים, שהם הגרמנים, אך שמה וזכרם, אמרו, אנחנו עם הנצח, נהיה עם הנצח. כל יהודי היה אומר להם, מה אתם עם הנצח? אנחנו כבר 3,000 שנה. אתם דורים שתחיו עוד 1,000 שנה? אנחנו כבר עברנו את 3,000 שנה, או משהו כזה. אבל השאיפה הזו. אם אתה עומד מידע מול מעצמות כמו ארצות הברית או כמו רוסיה הסובייטית, דברים כאלה, כמה הם משקיעים ב... או היום סין גם בעצם, הם רוצים להיות המעצמה המשפיעה יותר בעולם, כן? אבל האמת היא לא כזאת. האמת היא שכל עם חולף, והשפעתו מבחינה כלל אנושית היא מתחלפת בהשפעה של עם אחר, או אימפריה אחרת, או תרבות אחרת, או דת אחרת. וככה, יש רק עם אחד, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, קוראים לו עם ישראל. מישהו מכיר את עם ישראל? אף אחד. לא שמעתם עליו? שהטבע שלו, שהוא קיים לנצח. גם במצבים הכי, הכי בלתי נסבלים. שהיינו בגלות, בלי ארץ, בלי מולדת, בלי שום דבר, עם שרידי חרב, העם הזה שורד. זה הטבע של העם היהודי שהוא מתקיים לנצח ולכן הוא סובל. סליחה שאני אומר את זה. שאלו אותי איך הוא סובל. כי הוא לא נמצא במקום שלו. החרבתי את ביתי, שרבתי את היכלי, והגליתי אותם לבין אומות העולם, זה לא הטבע של עם ישראל. זה שורש הצער שיש בעולם, ולעם ישראל בפרט, ולעולם בכלל, תכף נראה, זה לא רק עם ישראל. שהעם היהודי הוא לא במקום הטבעי שלו. והמקום הטבעי של העם היהודי זה ארץ ישראל. והלב של עם ישראל בארץ ישראל זה בית המקדש. זה מקור ההשפעה וכל זה. הרב כאן מרחיב ומעמיק מה קורה כשהיא לא בסדר. מה קורה לעם ישראל ומה קורה לאנושות כולה ומה קורה לכל אחד מאיתנו שאנחנו לא במקום הטבעי שלנו. שבית מקדשנו חרב. שהיכלנו נשרף. אני רוצה כאן להקדים איזו הקדמה. מתי אדם באמת מצטער בחיים שלו, אתם יודעים? אתם לא יודעים. וואי וואי וואי. שחסר לו משהו. אז הוא מצטער. בית המקדש, שאתם נולדתם, אני בדקתי, הוא לא עמד. נכון? זה חסר כאן למישהו. חסר למישהו בית המקדש. אתם מסתדרים בלי הבית מקדש? אני שואל אתכם, חבר'ה. מי לא מסתדר? אתה לא מסתדר? יש לך בעיות. חביבי. אילו היינו יודעים את הפונקציה, את התפקיד, את האפקט של בית המקדש שהוא עומד בבניינו, יודעים את זה באמת, אז היה חסר לנו הדבר הזה. מכיוון שאנחנו לא יודעים את הדבר הזה, רק בתיאוריה, מהספרים, מהכתובים, מהדברים האלה, אבל זה רחוק מאיתנו, מבחינת המציאות שאנחנו חיים בה, אז מה סותיים יש? אבל באמת, הדבר הזה לא נוגע למצב, להרגשה שלנו. בגדל המרחק שאנחנו נמצאים מאותו דבר שהוא היה בשלמותו. זאת אומרת, אני אתן לכם רק דוגמה שתבינו, להמחיש את הרעיון. ניקח את המידה הזאת, תראה את האהבה. אהבה. מי שלא אהב אף פעם בחיים שלו, לא יודע מה זה שאין אהבה. הוא חושב שזה הנורמה. נורמה, אפשר לחיות בלי אהבה. מה הבעיה? הנה, אני קם בבוקר, אני נושם. הכל בסדר, לא כאב לי, לא מצטער שום דבר. אבל מי שהייתה לו אהבה, והיא נגמרה לו, הוא חייב פה לא חיים. מה קרה לך? יש כאלה שאומרים, או אהבה או חיים, אני לא מסוגל יותר. למה? הם טעמו את טעם האהבה. אז היא חסרה להם האהבה הזאת. ולכן יש להם צער נורא. ממש בדיקי. דיקי, מה זה דיקי? גדול או קטן? למה? כי זה חסר לו. אבל אם זה לא היה לו, אז הוא חושב, זה הנורמה, זה לא חסר לי שום דבר. זה מובן הדבר. הרב מדבר כאן בסוגיה הזאת על בת קול שמנהמת ומצטערת מאוד מאוד. על מה היא מצטערת? על זה אנחנו לומדים. מהו הצער כאן? בואו נראה את זה בתוך הרב מעמיק מאוד בה. מה התוצאה של זה שבית המקדש חרב וגלינו מארצנו וכל זה? בואו נראה את זה בתוך. כן.
הצער של הקדוש ברוך הוא, הגלות של ישראל, זה מתוך זה שמה שקורה בכל האומות, שאומה אחת עולה, אומה אחת יורדת,
זה בסדר.
זה הטבע של העולם.
זה טבע העולם, כן.
זה השם עשה את זה שזה זה.
כן.
אבל זה שישראל בגלות, השם שם אותנו בגלות.
כן ולא. כן ולא. ברוב עוונותינו גלינו מארצנו. נכון שהכל מאלוקים, אני בדקתי את זה. לא, באמת, הכל מאלוקים. אבל יש בחירה חופשית. נכון שלכלל אין הרבה בחירה, אבל יש גם בחירה בכל זאת. זאת אומרת, היינו יכולים לקצר תהליכים. היינו יכולים להגיע למדרגה של שלמות בלי כל המידת הדין הזאת, שנקראת גלות או דברים כאלה. אבל מה לעשות? ברוב הבנותינו, גלינו מארצנו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו וגם דורש מאיתנו. העם היהודי, או התורה של העם היהודי, היא לא פסיבית. היא לא אכפת לי, אני יודע, כל מאלוקים אין מה לעשות. כן? זה לא שיטת היהדות. שיטת היהדות, הכל מאלוקים ויש מה לעשות. כן? הכל בידי שמיים חוץ. מה זה יראת שמיים? יש כאן מישהו שיש לו קצת יראת שמיים? משהו? יראת שמיים, שמעתם את המילה אחריות? איפה שמעת על זה? זה שומח. זה יראת שמיים. מדרגות באחריות כמובן. יש מדרגות ביראת שמיים. קודם כל, אדם קרוב אצל עצמו. אז יש לו יראת הפחד, יראת העונש. הוא יודע שאם הוא לא יתנהג כראוי, מה הוא יקבל? יחטוף, במי זה תלוי? בוא, בך. כל ילד קטן מבין את הדבר הזה, שאם הוא לא בסדר, מה תעשה הגננת?
בפינה.
בפינה. תן לו עונש. ההורים, או משהו כזה. כולנו ילדים קטנים. סליחה שאני אומר. כולנו ילדים קטנים, וכל אחד חש בזה, לא משנה הוא דתי או לא דתי, הוא יודע, אתה בסדר, בסדר, אתה לא בסדר, אתה חוטף. יש אחריות שמוטלת על האדם מגיל קטנות ועד כל החיים. יש מדרגה עוד יותר גבוהה מקטנוניות כזאת, שאדם אוהב את עצמו ולא רוצה עונשים ולא רוצה סיבוכים ולא רוצה בעיות דברים כאלה. זה נקרא יראת הרוממות. יראת הרוממות זה אותה מדרגה שאדם אומר, לא רק שההתנהגות שלי היא נוגעת לגורל שלי הפרטי והמצב שלי, הצלחה או הכישלונות שלי בחיים או דברים כאלה, אלא זה נוגע לעולם כולו. הוא מכיר בערך האמיתי שלו כאדם שבמעשיו, בטובים או הלא טובים חס ושלום, בתפילתו, כל דבר זה משפיע על כל הבריאה כולה, על כל העולם כולו. כולנו בקרבת המלך, הנוכחות האלוקית, הוא קרוב לאלוקים, הוא יודע מה השפעתו על כל העולם, יש לו יראת הרוממות, זה נקרא יראת חטא, יראת הרוממות, יש מדרגות. זה העניין. נכון שאלוקים עושה את הכל, אבל גם את היראת שמיים. מה השם לוקח ישראל, מה השם לוקח דורש? כי אם נראה את השם אלוקיך, הוא דורש מאיתנו, שואל מאיתנו, מבקש, מתחנן מאיתנו. אנא, תהיו יראי שמיים, קחו אחריות על החיים. אנחנו לא, איך אומרים שם, יש ביטוי כזה אצל הפטליזם, זה אצל ההודים, אצל, אני יודע, הפטליזם, מה שבא, בא, הכל מאללה, אין מה לעשות, גמרנו. אנחנו לא פטליסטים, אני בדקתי את זה. וגם באינטרנט, תשימו לב. עם ישראל הוא מצווה. אפילו בגן עדן, לעובדה או לשומרה, אנחנו מצווים. על מה נאמר שאנחנו כאן לא בגן עדן? ודאי שאנחנו מצווים. יש לנו אחרת. זה מובן, לכן, הכל מאלוקים, דהיינו, הכל בידי שמיים, חוץ?
מיראת שמיים.
מיראת שמיים, זה נתון בידיים שלנו. אתה לא יכול לברוח מאחריות. אבל בוא נחזור לעניין שלנו. גם בכלל ישראל, נכון שהכל מאלוקים, קורא הדורות מראש, הקדוש ברוך הוא ברא את ההיסטוריה, בורא, יודע, מראשית ועד אחרית הוא יודע את הכל. אבל הוא נותן לנו, לאורך ציר הדורות, נאמר, אחריות גם כן. ולכן ברוב עוונותינו, גלינו מארצנו. ומה שמוטל עלינו, זה לתקן את הקלקולים, תקן עולם ומלכות שדי. כל דור והתיקון שלו. מה שהיה לפני 1,000 שנה, זה לא התיקון של היום, ומה שמחר, זה לא... וגם היום יש מה לתקן במציאות הלאומית שלנו. יש מה לתקן, מה אתם אומרים? יש מה לתקן או לא?
עדיין יש.
זה טוב, יש מה לתקן. אתה יודע מה לתקן? זה דרך אגב, אני מוכרח לומר, אחד הבעיות בעניין הזה של התיקון, שבאמת, לא כולם יודעים מה יש לתקן בדור הזה. אני יודע שהדור של אוריי, למשל, הם היו חלוצים. ושאלו אותם, הם שאלו את עצמם, אבל את הדעה הם היו צעירים אז, כי הם היו כאלו, עלו לארץ ישראל. מה המשימה הלאומית? אמרו להם, לעלות לארץ ולהתיישב. זה הייתה המשימה הלאומית בדור שלפני הקמת המדינה. וגם אחרי הקמת המדינה, אבל במיוחד. עלייה, התיישבות. רגע, אתם... מה? אידיאליזם, משימה לאומית לבוא לארץ ישראל להתיישב. עברו כבר שנים מאז. כמה עברו שנים מאז? 70 שנה. מעלה מ-70 שנה מאז שהם עלו לארץ. עכשיו אני אשאל אתכם, נראה אם אתם יודעים, מה המשימה הלאומית של היום? למה אני אשאל אתכם? כי ההורים שלי, למשל, הם שאלו, לא מה המשימה הפרטית שלי, מה אני ארוויח? ממון, או דבר כזה. הם היו אידיאליסטים. הם שאלו את השאלה, מה העם דורש? מה האומה דורשת? ואז הם לקחו את עצמם מהגולה למזלן לפני השואה, ובמסירות נפש, ובייסורים, ובקשיים, וכל זה, עלו לארץ. זה שהם הרוויחו את החיים והביאו אותי ואת אחי לברית העולם, זה מהצד, כאילו. אבל מה שהוליך אותם זה באמת הצרכים הלאומיים. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, נראה אם מישהו כן יודע. מה היום הצרכים הלאומיים של העם היהודי, של האומה, של האנושות? מה הדבר שהוא באמת הדבר הכללי שצריך לתקן אותו? לתקן עולם במלכות שדי. התיקון של הדור שלו ראייה, עלייה, התיישבות, כל הדברים האלה. מה התיקון של היום, מי יודע? אתם לא חייבים להגיד לי אם אתם לא יודעים. אני אתן לכם עבודת בית, בכל חג השבועות. כן, בבקשה, כן. אתה רצית להגיד משהו?
לשמור על הקיים.
לשמור על... ודאי לשמור. אני אומר, מה, אתה שמרני אתה? מה עם הקדימה? יש מפלגת קדימה, חביבי. צריך להתקדם. כן, בבקשה. מה המשימה הלאומית? יפה מאוד. אתה בניין, מה אתה עושה למען הבניין הרוחני? אני לא אשאל לך מה אתה עושה, לא מה בסימן שאלה. אתה מנחה את עצמך, מנהיג את עצמך, בהתאם למשימה הלאומית שאתה, הוא חושב שזה הבניין הרוחני? לא אמרתי שכן, לא אמרתי שלא. אבל איך אתה מנהל את החיים שלך? מה מנחה אותך? אני אגיד לכם איזשהו דבר. הדור שלנו הוא דור שהוא תוהה. המשימה הלאומית באיזשהו מקום מסתתרת. היא לא באותיות קידוש לבנה. תשאלו כל מה המטרה שלך. אני רוצה לעשות תואר, להרוויח, להיות מסודר בחיים, שיהיה לי פרנסה טובה, כל הדברים האלה. לא, אני אומר ברצינות. הרוח האידיאליסטית הגדולה שהייתה בה אופיינית לדור של הוריי, דור החלוצים התחלפה ברוח של אינטרסנטיות, של להיות מסודר בחיים. אתה כבר מסודר בחיים? עוד לא. טוב. משימה לאומית, להסתכל על מסודר בחיים. בסדר. אני לא נגד סידור בחיים. אבל אם זאת היא באמת המשימה הלאומית שלנו, שכל אחד יהיה לו וילה ואוטו, שתי מכוניות או משהו כזה, האם זאת היא המשימה הלאומית שלנו? כן, מה רצית להגיד?
בשביל
לתרום
בכל הרוחניות של הכלל, אתה לא מפסיק להעיד על עצמך.
סליחה? זאת היא שיטתך. זאת היא שיטתך ושל רבים כמוך, אני לא נגד זה. אני אומר, קשוט עצמך, קשוט אחרים. תהיה אתה מסודר, זה תורם לכלל. יא חינמי, אני בדקתי את זה. אתה צודק בעניין. למה? אוריי למשל, אתן שום בדוגמה אוריי, כשאני באתי ועשיתי כל מיני צעדים שהיה בניגוד לציפיות שלהם, לא חשבו שאני הולך ללמוד תורה. הם חשבו שאני אהיה מסודר בחיים. דיינו שיהיה לי עבודה טובה ואני אהיה פרנסה וכל הדברים האלה. אז היה להם הפתעה גדולה מאוד שאני הולך למקום כזה שלומדים תורה, ושאלו אותי את השאלה הפשוטה, תגיד לי, מה יצא ממך בסוף? מה יצא ממך? מה קרה לך? אני קורא לדור הזה של הוריי דור ההסתדרות. למה ההסתדרות? לא יודע למה קראו לארגון הזה הסתדרות. מלשון להסתדר, להסתדר בחיים.
סידרו את כולם.
הם סידרו את כולם. לא, לא, זה אתה, בוא נסע... להסתדר בחיים, להיות מסודר, לבנות לא רק את הבית הלאומי, גם את הבית הפרטי, נאמר, לשיטתך. מתוך שכל אחד בונה את הבית הפרטי שלו, ויכול נמנה את האומה. זאת היא דעה אחת, מה שאתה אומר.
אתה לא אוהב את הבית. אתה אומר, אתה לא יכול לצאת לרחוב ולהשפיע על אחרים כמה חנית, אם אתה בתוכך, כאילו, א' כאילו, אתה לא יודע, כאילו, את הדרך שלך, ואם לך הוא פונה סתירות. אז אני אומר כאילו על הבית, אני אומר ממש כאילו בקטע הרוחני. קודם כל תהיה כאילו סגור אתה לדרך שלך ותדע שאתה חזק, ואחר כך אתה כן יכול לצאת להשפיע.
נכון.
זה כאילו בקטע של בית וכזה. כאילו סתם לצאת להשפיע על אנשים ברחוב. אנשים באמת היום לא יודעים באמת מה הם רוצים מעצמם. כאילו באמת כל אחד יענו בקטע האישי שלו, על הבית ועל הפרנסה ועל הזה. אנשים לא מודעים מהקטע של הרוחניות.
נכון, אתה צודק. אני מקבל מה שאתה אומר. הדור הזה, כל אחד כתוב, קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחרי. קשוט זה אמת. תדע כמו שאתה אומר, מה שאתה רוצה, תתמלא, ואחר כך תיתן לאחרים. או אם אין אני לי, מי לי. כשאני לעצמי אומנם, מה אני, אבל קודם כל אם אין אני לי, מי לי. כן. נכון, זה הדור שלנו, וזה בכלל זה הדור גם סובל מאוד. כשאדם, כל מגמתו היא פרטית, ולא מצליח להתרומם מעל הפרטיות לדבר יותר כללי, הוא גם סובל. כל הזמן הוא בבעיות הפרטיות שלו. הרב כותב באחד המקומות באורות הקודש, שהפרטיות היא מקור כל הצער בעולם. זאת אומרת, אדם שחושב על עצמו ועל הבעיות שלו וכל הדברים האלה, יותר מדי הוא ממש סובל, ממש בדיכאון, ממש בצער גדול. והסיבה היא פשוטה, כי אתה חלק ממשהו. וכשאתה מנתק בתודעה שלך את עצמך מהכלל, מהמשהו הזה מהכלל, אז אתה כמו עבר מת. כן, זה המציאות, נימה לך שאתה חי. אבל אם אתה לא מחובר, זה כמו כף היד. אם היא מחוברת לגוף, היא חיה, היא נושמת, יש בה זרימת דם, יש בה הכל. אבל אם תחתוך את כף היד, למרות שהיא נראית, שימו אותה בצנצנת פורמלין, והיא תראה יפה מאוד, אבל היא מתה, אין בה זרימה, אין שום דבר. אז זה נכון. והיום אנחנו מבחינה סובלים מאוד, יש שבל לא קטן. תדעו לכם, כל בעיה שמתעוררת, ויש כאן, אנחנו כאן חיים במכון מאיר, זה חממה, מוטי כאן. איזה יופי כאן, איזה מוטי כאן. תלכו לבתים. תלכו לרחוב. תלכו לשוק. וואי, איזה סבל, איזה צער. איזה כאב, איזה, איזה, איזה בכי, איזה... זה לא יאומן, וזה לא אצל נקודתי. זה כבר נהפך מערכתי. כמעט בכל בית, אפילו אתה רואה את הבית מסודר, כל זה, כשאתה רק מקלף את הטיח, או את הצבע מאחורי זה, אתה רואה, וואי, מאיפה? אז זה לא עניין פרטי כבר, זה כבר עניין של הדור, הדור סובל. הדור שלנו הוא סובל סבל לא קטן. מהו מקור הסבל והצער הזה של הדור שלנו? זה באמת הפרטיות. כל אחד תקוע בבעיות הפרטיות שלו, אם זה משפחה או פרנסה או בריאות או חברה או כל מיני דברים ש... וכל אחד חושב אצלי זה המקרה. זה לא מקרה. אצלי, אתה, התפיסה היא פרטי. אתה כל מה חושב על, הבעיות הפרט, אתה בעצם כמו קונחייה, מכונס בתוך עצמך, עם כל הצרות שלך, וכל זה המציאות של הדור שלנו. הדור שלנו הוא דור מכלל שהוא אינטרסנטי, הוא חומרני, הוא דואג לעצמו, הוא גם יש לו, עם כל השפע וכל הטוב לכאורה, יש גם הרבה צער והרבה כאב, הרבה עוגמת נפש, והרבה הרבה 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 בעיות. אז בואו נחזור לשאלה שלי, שלא נתתם תשובה. מה התשובה?
כל אחד שיבין את תפקידו שלו בעולם.
יפה מאוד, מה תפקיד הדור בעולם?
אבל גם הדור, בכללותה, אבל גם כל אחד...
אחרי שידע את התפקיד הכללי, תשאל את עצמך, כמו ההורים שלי, אם התפקיד של הדור שלנו ליישב את הארץ, אז בתקופה ההיא, אז איך אני משתלב במגמה הלאומית? לכן גם היו עליהם, למרות שהיה להם קשה, הם שמחים מאוד. כי היו אידיאליסטים. הייתה להם שמחה גדולה. אותו דבר גם לגבי הדור שלנו. גם הדור שלנו יש תפקיד. אבל אנחנו כאנשים פרטיים, קשה לנו מאוד להתרומם מעל הפרטיות שלנו, ולהסתכל בכותרת הראשית, במטרה הכללית. קשה לנו להתרומם למדרגה כזאת. מי כן יכול להתרומם למדרגה כזאת? מי כן יכול לראות מה התפקיד של כל דור ודור? ואיך אני משתלב כפרט בתוך התפקיד הכללי של הדור הזה? זה באמת אנשים מיוחדים. אנשים שמנהיגים רוחניים, שיש להם שער רוח ומבט לטווח ארוך, ורואים את ההיסטוריה לא רק כעכשוויות, אלוהים, מאיפה באנו, לאן אנחנו צריכים ללכת, ומה החוליה של הדור שלנו, מה התפקידה בשרשרת הארוכה של הדורות. אחד מהם, נאמר, זה היה הרב קוק זצ"ל. הרב קוק זצ"ל, הוא כאב את כאב הדור, אבל הוא גם סימן בכתבה, במאמרה, בעשייתו, הוא סימן גם את הצרכים של הדור, ומהי הכותרת הראשית של הדור. ואני רוצה להגיד את זה בצורה תמציתית שנבין. מישהו כאן הזכיר את העניין הזה. הוא אומר שהדור שלנו הוא הדור שהוא בונה את התשתית, את הבית הלאומי. אנחנו פועלי הבניין. אנחנו בונים מדינה. בונים בית. בונים בית, בונים באופן מעשי, פרקטי. תשתיות, כבישים, ערים, כלכלה. צבא, טטטם, טטטם, בונים, 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 בונים. פועלי הבניין. הרב קוקו היה ארכיטקט. הוא ראה את מטרת הבניין. אני לא יודע אם אתם פעם, כשסיפרתי לכם אולי, שפעם באנו לבנות את ההיכל שלנו, הבית החדש הזה, אז בא הארכיטקט, אמר לו, תבנה לנו בית. רגע, רגע, הוא אמר, לפני שאתה באים לבנות בית, תנו לו פרוגרמה. שאלתי אותו, תגיד, מה זה המילה פרוגרמה? הוא אומר, בלי פרוגרמה אני לא יכול לגשת. אז שאל אותי, תגיד לי, מה אתה רוצה? אמרתי, מה אני רוצה? לא חשבתי על זה. אתה יודע מה, תן לי לחשוב. ישרנו ועדה שלמה וחשבנו, חשבנו, 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 מה אנחנו רוצים? לפני הבניין, לפני הכל. וקבענו את המטרה. אמרנו שהבניין הזה ישמש ללימודים בעיקר, הבניין הוא יהיה בעיקר לפנימיה וכל זה. עכשיו אני מתחיל לעבוד. עכשיו יש לי מתחילה לעשות את העבודה. אותו דבר גם הדור שלנו. הדור שלנו הוא בונה את הבניין. הרב קוק, ולא רק הרב קוק, הגאון מבילנה, גדולי ישראל, החפץ חיים ואחרים, הם קבעו את התוכנית, מה המגמה של הבניין הזה? בשביל מה אנחנו בונים מדינה? בשביל מה הקמנו כאן מדע ארץ לתפארת, ברוך השם? בשביל מה כל זה? אז היה מישהו אמר לנגב חומוס בדמשק. לא צחוק. היה לו תפקיד חשוב במדינה הזאת. רעיון טוב לנגב חומוס בדמשק. קיבוץ גלויות, הקמת מדינה. והיה מישהו, נמלא אותו מישהו אמר, לעשות כיף. אני אומר לכם דברים כבייתם. אני שמעתי את זה במאוזניי. לונה פארק, כיף. לוקחים את הילדים, עושים כיף. אני לא בא להאשים אף אחד. לא בא להאשים אף אחד. אבל האם שזה עם ישראל קם לתחייה לנגב חומוס בדמשק, לעשות כיף? זה המטרה של העם היהודי לדורותיו. לעשות כיף ולאכול חומוס או משהו כזה. לא תהיה השאלה. אנחנו לא יכולים לדעת. צריך באמת, בעקבי הצון, כמו שאומרים, לכו לרועים, למנהיגות, הם, יש להם פרספקטיבה. הם רואים. על זה הצער, על זה הכאב, ברור. כשאתה שותף לדבר אדיר, ואתה לא יודע מה המגמה שלו. אתה בונה בית. ואתה לא יודע מה המטרה של הבית הזה. אז זה יש צער גדול לדבר הזה. ואתה פועל בניין, אף אחד מכם לא היה פועל בניין, להיות פועל בניין זה קשה מאוד. הוא קובד פיזית קשה מאוד, לפעמים גם נפשית קשה מאוד. אבל מי שנהנה מכל זה, זה הארכיטקט. מבסוט, חלס, הבניין הולך ונבנה. הוא יודע את התכלית, הוא יודע את המטרה, הוא יודע את ה... זה הדור שלנו. כל כביש שנבנה בארץ הזו, כל בית שנבנה, כל יהודי שעולה לארץ, כל עת שניתה כאן, כל שדה, כל דבר שנעשה בארץ ישראל, זה חלק מהגשמת המגמה שעומד ביסוד כל הבניין הזה. ומהי המגמה לגלות לכם? או שאתם יכולים מסתפקים במועט. לא, לפעמים אדם אומר, תעזוב אותי, זה גדול עליי.
לא בעניין הזה.
לא בנויים לזה.
לא בעניין הזה. אני לא מסתפק במועט בעניין הזה.
אתה רוצה לדעת מהי המטרה? אבל חבר'ה, אני אגלה לך, אני מבקש, תישאר בינינו. המטרה של מדינת ישראל, שהיא בעצם הבית הלאומי שלנו, זה לממש, להגשים את הייעוד של העם היהודי בארץ ישראל, שהוא באמת להשפיע טוב לאנושות, להביא טוב לאנושות. זה הכל. ירושלים אורו של עולם. ירושלים זה לא רק ירושלים, כל עם ישראל. עם ישראל, המטרה שלו, המגמה שלו, היא כבר נאמרה לאברהם אבינו. קום, לך לך אל הארץ אשר הרקע. ואיזה ארץ הזאת?
ישראל.
איזה ארץ אנחנו עכשיו?
ישראל.
ארץ ישראל. באיזה עיר?
ירושלים.
באמת כתוב אצל אברהם אבינו שכל המהלכים שהיו לירושלים, בכיוון ירושלים. ירושלים. אנחנו נמצאים בירושלים. ומה? ואשכה לגוי גדול. מה זה אשכה לגוי גדול? גוי גדול מבחינה זאת, גדלות איכותית. בזה שאתה תשפיע על כל העולם. ויהיה ברכה. מה זה יהיה ברכה? נברכו בך כל משפחות האדמה. אתה, אברהם אבינו, הגוי הגדול שיצא ממך זה אנחנו, נשפיע על כל האנושות, על כל העולם. זה עניינו, זה תמצית עניינו של לא רק של אברהם אבינו, אלא של העם היהודי. לדורותיו, עד היום. ואנחנו חלק מהמהלך הזה, ולא מודעים לדבר הזה. צריך להיות, ללמוד את זה, להכיר בזה, להיות מודעים לזה. זה שאתה מתחתן, מישהו כאן מעוניין להתחתן? ברצינות. אתה מעוניין להתחתן? למה? למה? לא פעם באים אליי זוגות, אני שואל אותם, באמת השאלה הפשוטה, אתם רוצים להתחתן? למה אתם רוצים להתחתן? לא חשבנו על זה. או ככה מישהו אמר כאן, למה לא? אחרי החתונה הם מבינים למה לא. ושני הם שואלים, למה לא? לא חשבנו על זה. זה כמו פועל בניין שאין לו ארכיטקט, הוא לא יודע פרוגרמה, מה היה מטרה, שמה להקים בית בישראל. אם זה עניין פרטי, אז ככה נראה הבית גם. אם אתה מתחתן רק בשביל עצמך, אז הבית הוא נראה פרטי, הכל אינטרסנטים, כל אחד פרטי. כל אחד חושב איך הוא ינצל יותר את השני, ירוויח מהשני יותר. בבית עם מתכונת לא כל כך איי-איי-איי. נאמר כאן. לא. אבל אם אתה בא ואתה אומר, אם יש כחך ירושלים מתחת לחופה, אני לא יודע אם אתם יודעים, מתחת לחופה החתן אומר איזה סיסמה כזאת, וואי, אם יש כחך ירושלים תשכח ימיני, תדבט לשוני לחיקים, לא אזכרך אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי. מה חושבים שהסיסמה הזאת היא סתמית כזו? אתה בונה חורבה מחורבות ירושלים. הבית הוא לא פרטי. ירושלים זה עיר כללי. אתה בונה את עם ישראל. אתה מגלה נשמות טובות בעם ישראל. אתה מביא נשמות טובות לעם ישראל. שיעירו את העולם, את האנושות כולה. בית כזה, הבסיס שלו לגמרי שונה. מה שאומר, בא לי, אני לא יודע למה, כל הדברים האלה. זה מובן הדבר, כי זה הצעד הכי חשוב בחיים, הדבר הזה, להקים בית בישראל. טוב, נחזור לעניין שלנו. למה יש צער בעולם, אומר כאן הרב? שעם ישראל בגלות, ושבית המקדש חרב, זה לא דבר טבעי. זה עונש. זה דין. זה צער, צער לעם ישראל, צער לקדוש ברוך הוא, שבכל צערתם לא צער, לא צער, לקדוש ברוך הוא צער בדבר הזה. עכשיו, הרב מסביר איך הצער הזה בא לידי ביטוי באופן פרקטי, מעשי. בואו נראה את זה בתוך. יש לכם את הדפים לפניכם? והנה החיסרון שבעולם מצד שפלותם של ישראל, אתם רואים? רואים? למטה, בדף, בעמודה מימין למטה. והנה החיסרון שבעולם, שבא מצד שפלותן של ישראל, ניכר בכמה דרכים. במה זה ניכר הצער הזה? א', מצד רוממות אנשי המעלה שבישראל. דהיינו אותם חכמים, אותם צדיקים, אותם אנשים, שהם באמת דבקים באלוקים, אם ישראל בצער, אז המדרגה שלהם יותר נמוכה. אם ישראל בלא בצער, המדרגה שלהם יותר עליונה. המצב הכללי משפיע על המצב של המנהיגות הרוחנית של עם ישראל, והדתית של עם ישראל. עם ישראל יצא בגלות, אין נבואה. נגמרה הנבואה. בית ראשון הייתה נבואה, בית שני, מכיוון שרוב העם היה בגלות. רק מעט מאוד עלו כאן לארצי בית שני. נגמרה הנבואה. נבואה זה המעלה הייחודית של עם ישראל. הנביאים זה, הם, זה אנחנו עם של נביאים, רק הנביאים זכו להיות המנהיגות הרוחנית של עם ישראל. והמנהיגות הזאת של נבואה, של מדרגה לאלה ולאלה, המדרגה הזאת לצערנו הרב, בגלל המצב הכללי של עם ישראל, היא פשוט נגנזה. שאלו אותי מה יהיה לעתיד לבוא כשל כל עם ישראל יבוא לארץ ישראל. האם תתחדש הנבואה או לא? מה אתם אומרים?
כן.
תתחדש או לא?
כן.
ודאי. אני לא יודע אם אני אזכה, אבל אתם בוודאי תזכו. ואם לא אתם, הילדים שלכם, הנכדים שלכם, ילכו ברחוב ויגידו, היי, יוסי, כן, לא, יוסי הנביא, לא יוסי השני. עוד ילכו בירושלים נביאים. לא רק זה, הנבואה תתחדש בגדול, אנחנו מאמינים, כל החכמים מדברים על זה, חדש ימינו כקדם. דהיינו שהנבואה תתחדש. היום בגלל מצבנו הלאומי אין נבואה. ולא רק זה, גם אותם חכמים שהם קיימים בכל דור ודור, מדרגתם היא הרבה יותר פחותה, אילו עם ישראל היה במצב של בריאות, של שלמות, היינו בארץ. זה פוגם גם במנהיגות הדתית שליוותה אותנו כל הדורות. והנה החיסרון שבעולם מצד שפלותם של ישראל ניכר בכמה דרכים. א', מצד רוממות אנשי המעלה שבישראל, שאין ארוך לקדושת מידותיהם ועומק חוכמתם של אותם אנשי מעלה בישראל, אנשי העלייה כמו הגאון מווילנה ואחרים, אבל כמה שהם לא היו במדרגה, בגלל מצבו של עם ישראל, זה פחות ממה שהם יוכלו להגיע. מדרגתם היא הרבה פחותה, כי הם מושפעים מהמצב הכללי של האומה, כן.
זה כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, לך רד, קישי חתמך.
נכון, יפה מאוד. איך אומר הגמרא שם במקור? אומרת, לך רד מגדולתך, כלום גדולה נתתי לך, אלא בגלל עם ישראל. כל הגדולה של משה רבנו, ומי לנו כמשה רבנו, זה בגלל עם ישראל, ואם עם ישראל עושה את העגל, אז לך רד מגדולתך. אותו דבר גם היום, אם עם ישראל בגלות, אז כל גדולי ישראל, והם גדולי ישראל, הם במדרגה הרבה יותר נמוכה, אילו עם ישראל לא היה בגלות, ולא היה חורבן בית המקדש, הדברים האלה. שישראל במעלה, הם יכולים להיטיב הרבה אותם גדולי ישראל. לטובת שלמות העולם, לא רק שלמות האומה, אלא שלמות העולם. הם היו אנשים בעלי השפעה עולמית אם עם ישראל היה בשלמות כאן בארץ ישראל. כמו שלמה המלך, כמו דוד המלך. שדרך אגב, דוד המלך, היום למשל, אתם יודעים כמה אנשים קוראים מתהילים בעולם חוץ מהיהודים? יותר ממיליון, מה אתם אומרים?
כל הנוצרים קוראים תהילים.
מי לא קורא תהילים היום בעולם? מי לא קורא תהילים? יש כאן מישהו שלא קורא תהילים? וואי וואי, לא יכול להיות. אני הולך ברחוב, אני רואה אנשים, כמו הלכתי סתם הביתה, הלכתי לרחוב, אני רואה איזה יושבת שם איזה אישה, שלא ניכר עליה שהיא מילה מדבב שדיקים. תהילים, אומר תהילים. מי זה תהילים? זה דוד המלך. תראו איזה השפעה יש לדוד המלך. שאלתי אותו פעם, תגיד לי, מה זה, רייטינג כזה יש לך? השפעה כזאת, 3,000 שנה. מיליארדי אנשים. קוראים את מה? תהילים. מה שדוד המלך כתב ואמר. השפיע ומשפיע וישפיע. דבר נפלא, אף פעם לא שמנו לב לדבר הזה. למה? כי דוד המלך היה מלך בארץ ישראל, על עם ישראל. לכן הוא זכה להיות דוד המלך. אם הוא היה בניו יורק, אני מבטיח לכם שהוא לא היה דוד המלך. הוא היה עוד דוד אחד, עוד דוד. בגלל שהוא חי בדור כזה, בתקופה כזאת, של הקמת ממלכת ישראל בארץ ישראל, שהיינו כאן מאוחדים, הוא זכה למה שהוא זכה. זה מובן הדבר. זה מה שהוא אומר כאן הרב, שהגדולי ישראל מושפעים מהמצב הכללי של עם ישראל. מדרגתה מושפעת מהדבר הזה. כעניין שאמר גבריאל, אם יהיו כל חכמי אומות העולם, בכף מאזניים, ודניאל, איש חמודות, בכף שנייה, לא נמצא מכריע את כולם, בסימן שאלה, דניאל מכריע את כל חכמי העולם. יהודי אחד. שכל של יהודי אחד, תראו מה זה. כן.
יש הרבה גדולי דור שכאילו צמחו בחוץ לארץ.
תאר לך אם היו צומחים בארץ, מה היה קורה. שמעת אולי על מרן יוסף קורוב, זכר צדיק לברכה? איפה שמעת על זה? איפה הוא חיבר את השולחן ערוך שהתקבל כל עם ישראל? איפה הוא חיבר? בצפת או בספרד, איפשהו, או פורטוגל, איפשהו היה, אני יודע. איפה הוא חיבר את זה? אתה לא יודע. אני אגלה לך. בצפת, עיר הכל. ולא סתם, כל החכמים אומרים את הדבר הזה. סגולת ארץ ישראל, אפילו כשאנחנו לא בארץ, אבל הסגולה של ארץ ישראל משפיעה, שכל מה שנוצר כאן בארץ ישראל, על ידי אותו חכם, הוא במדרגה יותר גבוהה, מאשר שהוא היה עושה אותה בחוץ לארץ. אותו דבר אומר החתם סופר, הוא כותב מכתב, וזה תשובה, שאלו אותו בהלכה, לאנשי ירושלים. אז הוא כותב להם באיגרת, הוא אומר, כשאני כתבתי את זה בפרשבורג, שם בגלות, כתבתי, אבל כשאתם תקראו את זה בארץ ישראל, מעלת התורה, התשובה, שזה תורה, שאני כתבתי הרבה הרבה יותר גבוה מה שכתבתי, כי אתם קוראים אותי בארץ הקודש. סגולת המקום, אני לא מדבר אם עם ישראל נמצא בארץ ישראל, מדרגה לאלה או לאלה. אז זה אומר הרב, אומר שהמדרגה של גדולי הדור, תלויה במצב הכללי של עם ישראל, זה הצער. הצער גדולי הדור שהגאון מבילנה, והבעל שם טוב, וכל חכמי ישראל וכל הדברים האלה יכולים להגיע למדרגה הרבה יותר גבוהה, אבל בגלל מצב החורבן יש צער גדול. השפעתם, יש פעה אדירה כמובן, אבל היא מצומצמת, מוגבלת, לעומת מה שהיו יכולים להיות. זה מובן הדבר. זה צער אחד. הצער זה של אותם אלה שצריכים להשפיע, שהשפעתם מופחתת. כשאנשי מעלה, קדושי עליון כאלה, נתונים בשפל, וכל שלמותם אינו נשמע בעולם, ראה רבי על הבריות כולן, ונגד חוק השלמות שיעשה עד השם מדבר בבריאותם. אז זאתי, זה דבר אחד. דבר השני, שיש צער גדול בעולם, זה עבודת הקורבנות. מישהו היה פעם בבית המקדש? לא הייתם. מישהו למד פעם על בית המקדש? יפה מאוד. בבית המקדש יש קורבנות. יש אפקט לקורבנות. הקורבנות זה לא רק עניין טכני, אלא זה עושה משהו בעולם. הקורבנות האלה מאירים את העולם, מתקנים את העולם. אני רק אתן כדוגמה, נניח שאדם חוטא, בוא ברמה הפרטית, אני לא מדבר ברמה הלאומית או העולמית בדבר הזה. נניח שאדם חוטא, חוטא שיש לו איזה חיסרון. כל אדם יש לו חיסרון, אנחנו לא מלאכים, נכון? כל אחד מאיתנו יש לו חיסרון. צריך לתקן את החיסרונות האלה. כל מה שהחסרונות האלה נמצאים בו, צר לו, כואב לו, לא טוב לו, כל הדברים האלה. הקורבן, מלשון להתקרב, הקורבן בא לתקן את הקלקולים, הקורבן בא לטהר אותנו, לתקן אותנו, לרומם אותנו, לעלות אותנו, לחפר עלינו. זה מנגנון של חסד כל הקורבנות האלה. למה המשל דומה, אני לא יודע, מישהו פעם לבש בגד יותר מחודש ימים. מישהו כאן לבש בגד יותר מחודש ימים? לא, אתם לא לבשים. מישהו לבש כאן שנה בגד, אותו בגד כל הזמן. שנה. לא לבשתם שנה אותו בגד? דמיינו לעצמכם איך אתם מרגישים עם בגד שאתם לובשים חודש או שנה אותו בגד. איך הייתם מרגישים? אה? תדמיינו רגע.
לא
רוצה. איך היית מרגיש? איזה לכלוך, איזה זוהמה, איזה סירחון, איזה... וואי. נכון או לא? אני שואל אותך. נכון? בית המקדש זה מכבסה. זה המכבסה הכי גדולה בעולם. שלוש פעמים בשנה עם ישראל עולה לרגל, כולם עם הלכלוכים שלהם, הזוהמה, עם הבעיות, עם השיבוכים, כל הדברים האלה, עם שלם נכנס לבית המקדש, למכונת הכביסה העולמית הזאת, נכנס מלוכלך מצד אחד, מגועת מצד שני, מבסוט, שמח וטוב לב. זה בית המקדש. זה לא פיקצ'ר. כמו בתיירים לוקחים פיקצ'ר. זה דבר שיש לו אפקט של טהרה וניקיון וכפרה. זה מובן הרעיון. וזה חסר לנו. אין קורבנות, אנחנו מלוכלכים. אנחנו מזוהמים. כל אחד עם הפקלה שלו, חבילת הכביסה שלו. זה חסר גדול. כשאין בית מקדש, זה חסר מאוד. זה מובן הדבר. טוב, בקוצר הזמן, נמשיך את זה אם ירצה השם. אחרי החג שיהיה לכם חג שמח.
חג שמח. חג שמח.